רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה.
רשת עושים היסטוריה. הפרק בחסות המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית, המציע קורסים מקוונים מהבית לילדים בגילי 8 עד 18, סדנאות בתכנות אפליקציות, רובוטיקה ויצירה ביוטיוב. בקורסים השונים יקשו הילדים כישורי מנהיגות, תכנון ויצירתיות, והתנסו במגוון רחב של טכנולוגיות. המצטרפים יהנו משני מפגשי התנסות ללא התחייבות. לפרטים נוספים בקרו ב-techleaders.co.il או חפשו בגוגל המרכז לפיתוח מנהיגות טכנולוגית.
עושים שיווק עם קובי גור.
שלום, ברוכים הבאים לעושים שיווק. שלום לקובי גור.
שלום רן.
חזרנו.
חזרנו עם חופשונת קצרה, כן.
כן, פרק הקודם אלינו לכם את ימימה, הפרק עם ימימה, שהיה פרק מעולה.
כן, אחד הפרקים הכי מואזנים שלנו.
נכון, והפעם אנחנו חוזרים עם חלק ב' של הפרק על מעקב מתחרים. אז מכיוון שכבר עברו אלו שבועיים, בואו נעשה לכם תזכורת קצרה. דיברנו על מחקר המתחרים, שזה בעצם הניסיון להשיג מידע על הפעילות של המתחרים שלך באינטרנט, רשתות חברתיות, מה הם עושים, איך הם מתעסקים בחיפוש, איך הם מגדילים את הנראות של האתר שלהם, איך האתר שלהם נראה וכדומה, מתוך איזשהו ניסיון גם לשפר את עצמך, את מה שאתה עושה, לשפר את העמדה שלך בשוק, למצוא נישה פנויה וכדומה, או פשוט לגנוב להם לקוחות. שזה מה לעשות, זה החיים של...
להעביר, להעביר.
להעביר לקוחות, לא לגנוב. אנחנו לא תומכים בגניבה.
ממש.
דיברנו על איך אנחנו מוצאים את המתחרים שלנו, קודם כל, איפה אנחנו יכולים למצוא אותם, והתחלנו לדבר על ברמה המעשית, על איך אפשר לראות מה הפעילות SEO, מה שנקרא Search Engine Optimization של המתחרים, כדי שמנסים להגיע כמה שיותר גבוה בתוצאות החיפוש, ומתוך זה שאנחנו נראה מה הם עושים, נוכל לשפר גם את ה-SEO, שלנו.
נכון, ולעקוף אותם.
ולעקוף אותם. אז קובי, על מה נדבר בחלק הזה של הפרק?
אז היום אנחנו בעצם הולכים לחפור באמת בעוד אזורים שאפשר ללמוד על המתחרים שלנו, באמת בדגש על עולם הפרסום הממומן. זאת אומרת, לראות איזה פרסומות הם עושים, איפה, איך זה נראה, לאן זה מוליך, ומה אנחנו יכולים בעצם לקחת מכל המסלול הזה ופשוט לשפר בכל מקום. למה? שוב, כדי להיות יותר טובים מהם.
אתה יודע מה אני אוהב ברעיון הזה?
No.
זה שהם מוצאים כסף, ואנחנו לומדים מזה.
נכון.
שזה
נכון.
כאילו אולי הבנק פור דה בק הכי טוב שיכול להיות, אתה לא מוציא את הבק, נכון. מקבל את הבנק.
נכון.
אוקיי, אז מודעות ממומנות, איפה אפשר למצוא מודעות ממומנות, קודם כל.
אז נזכיר עוד פעם, העולם בגדול מחולק לשלושה חלקים, AdWords, פייסבוק ורשתות פרסום. דיברנו על כל אחד מהם בפרקים שונים שלמים בעבר. בואו ניקח את זה מהזווית של מעקב אחרי מתחרים. בואו נתחיל ב-AdWords. אז הדבר הראשון שנרצה לברר זה בעצם כמה כסף בכלל משקיעים על פרסום ממומן ב-AdWords, נכון? איפה הם שמים את המודעות? איך נראית מודעה שלהם? כשנקבל את התשובות לדברים האלה, נוכל בעצם לדעת על כל אחד מהנקודות, איפה אנחנו עם בכלל משקיעים, ואז גם איך משפרים ומוצאים תוצאות יותר טובות.
אבל המתחרה שלנו יכול עכשיו לפרסם מודעות בגוגל, מאיפה, איך אנחנו בכלל יכולים לדעת איזה מודעות הוא פרסם?
בשביל זה נולדו לנו כלים. אז הזכרנו כבר לא מעט כלים בפרק הקודם, גם בפרק הזה נדבר המון על כלים שעוזרים לנו לעשות את המון עבודה. העבודה השחורה שבעצם אמרת, קשה מאוד לשבת ולראות ולחפש, וזה בלי סוף הרי. אז כלי ראשון שכבר הזכרנו אותו, הזכרתי אותו כמה וכמה פעמים גם בהקשרים של SEO, SEM רש.
אתה יודע שאני חושב שפייסבוק מאזינה לנו ברגע זה, כי מאז שהתחלנו לדבר על SEM רש, אני מקבל בפייסבוק אין סוף מודעות פרסומת ל-SEM רש. מדהים.
אז כנראה שזה באמת קורה. כן, כן, יש האזנות.
השיווק עובד.
הם מכחישים. אז ככה, כשאתם נכנסים ל-SEM רש ותכניסו את הכתובת של האתר של המתחרה, תקבלו המון המון מידע, בסדר? תקבלו אחד האזורים במידע, או מה שנקרא paid advertising, ושם, כשתקליקו על זה, בעצם תקבלו את רשימה מאוד מאוד גדולה ומפורטת של כל המילים, כל ה-keywords, שעליהם המתחרה שלנו משלם כסף כדי לשים הודעה. מדהים, לא?
מדהים.
הוא כבר עשה את מחקר השוק, תחשבו על זה, הוא כבר עשה את מחקר השוק, הוא חושב שהמילות מפתח האלה, מילות ביטוי החיפוש האלה, אמורים להביא לו תנועה, ואחלה, בוא ניקח את הרשימה.
כן, הוא כבר עשה חלק גדול מהמחקר הזה.
בוא נעשה את זה גם.
בשאיפה שעשה את זה טוב, אנחנו לא יודעים, אבל הוא עשה.
נכון, הדבר השני שעוד יותר יפה זה שאנחנו גם מקבלים עלות משוערת של קוסט פר קליק. כל מילה שם. זאת אומרת, אם מופיע לטובת העניין טוסטר בוש שלוש צלעות, לא יודע אם יש כזה, אז גם נדע לידו כתוב 7.92 דולר. זה אומר שהוא משלם על זה, על כל קליק שם 7.92 דולר.
אז כנראה שזה משתלם לו.
בדיוק. וכל מה שנשאר לנו לעשות ברגע זה, כדי לעקוף אותו במודעה, זה להציע 7.93. עכשיו, אני לוקח את זה ומאוד מאוד מפשט את זה, זה לא בדיוק 7.93, ויש פה עוד כל מיני פרמטים שנכנסים משואה, אבל תחשבו שאתם יודעים על איזה מילים הוא מתחרה, כל האוסף מילים, ואתם יודעים כמה הוא משלם עליהם, בקירוב, כן? וכל מה שנשאר מהרגע הזה, זה פשוט לעשות יותר טוב ממנו. יותר מזה, אתם תקבלו שם בעצם גם כמה סך הכל שהוא משקיע בפרסום ממומן בגוגל, וגם נקבל כמה תנועה מקבל, כן, תוצאה מכל מילה.
מדהים אותי שאפשר לקבל את המידע הזה על המתחרה שלך.
זה מידע שהוא, גוגל מפרסמת אותו בצורה די פשוטה וברורה. הכלים האלה גם עוקבים בסך הכל אחרי הרבה מאוד פרסומות ומילות מפתח שרצות וראות איזה מודעות מפיעות, ואז הן מסדות את זה אצלהם בדאטאבייס ומציגות לך את זה כמידע שמאוד רלוונטי.
מדהים.
משהו שנורא נורא חשוב להגיד, כנראה שאתם תגלו במילות מפתח שעליהם הוא מתחרה, כמובן מילים גנריות נקרא לזה, זאת אומרת, חברה שמייצרת רחפנים, היא תשים את המילה רחפנים, או רחפנים נשלטים על ידי ג'ויסטיק, וכל מיני מילים גנריות. סביר להניח שאתם גם תמצאו שם את שם המותג עצמו, שם החברה, ושמות המוצרים שלהם, רחפן DJ9/5-4 להבים.
כן, שאם מישהו מחפש את זה,
בדיוק,
יפוץ למודעה.
אבל אחד הדברים שאתם גם תראו שם, זה שמות המתחרים. ועכשיו תחשבו על זה. בואו ניקח את זה לעולם של טלוויזיה. אם אני חברת הוט, ואני רוצה להביא תנועה למרכזי השיווק שלי, כדי שאנשים ירשמו לשירותי הטלוויזיה שלי, יהיה לי שווה אולי לרשום סלקום טיווי. זאת אומרת, כל מי שמחפש עכשיו...
סלקום טיווי,
נכון.
המודעה שלי תקפוץ לו גם.
נכון. ולא רק של סלקום טיווי, יותר מזה, יכול להיות שבגלל שיצאתי ביד יותר גבוה, סלקום טיווי בכלל לא תופיע שם. זה אומר שאתה גונב לא רק את התוצאה של הראשונה או השנייה שלי, שאתה גונב את כל הטראפיק באותו רגע. אז יש פה המון טכניקות והמון מידע איך ומה לעשות, לא המקום שנצלול אליו, כי זה באמת נורא מפורט ונורא טכני. כן כדאי שתדעו שאם אתם מתחרים על מילות מפתח ששמות המתחרה, אתם תשלמו יותר מאשר המתחרה שלכם ישלם על זה. למה? כי גוגל, כמו שאמרנו גם בפרקים על SEO, מנסה להביא את המידע הכי רלוונטי. וברור שהוט זה לא... רלוונטי למי שחיפש סלקום טיווי.
אתה רוצה לקבל סלקום טיווי.
נכון. אז גוגל כאילו כונסת אותך בביד שסלקום אולי יעלה לחמישה שקלים לקליק, ולך זה יעלה יותר, הערכות הן מדברות על בין 20-35% יותר על כל קליק. אבל אם אתה עם כיסים עמוקים ואתה באמת רוצה לגנוב תנועה למתחרה שלך, go for it, מה שנקרא. יש עוד נקודה אחת קטנה ששווה להראות. הרי מצאנו את המילים ומצאנו את המחיר, את הביד. אחד הדברים שאנחנו לא רואים ב-SEM רש, האמת היא שאני חושב שהם הכניסו את זה בגרסה האחרונה, אבל אני לא בטוח שאני מתחייב על זה, זה איך המודעה נראית. זאת אומרת, אתם זוכרים מודעה בגוגל.
פיזית, איך היא נראית.
נכון. מה הכותרת, מה ה-URL, הכתובת שלה זה הולך, ומה ה-Description, שם זה שתי שורות של מלל. אם הכנסתי את המילה סלקום טיווי, אז אני אראה איך נראית המודעה של סלקום, כשהם כותבים סלקום טיווי, יכול שיש להם דרך אגב מגוון של וריאציות. לראות את זה זה מצוין. הדרך היחידה, לא היחידה, הדרך הנורמלית לראות את זה, פשוט לכתוב סלקום טיווי, לראות את המודעה.
והפרסומת קופצת לך מול העיניים.
עוד פעם סלקום טיווי, עוד פעם תקפוץ. סלקום טיווי ושוב תקפוץ, באיזשהו שלב אתה כבר תראה את כל הווריאציות שיש. דרך יותר טובה היא להשתמש בכלי שנקרא ספיי פו, מרגל קונג פו, בסדר? ספיי פו, והוא באמת נותן את המודעות עצמן. הוא ממש אוסף אותם ברחבי האינטרנט, והוא אומר, הנה, כשאתה מכניס עכשיו סלקום טיווי, הנה כל המודעות כמו שהם נראות, על פני החודש האחרון.
ספייפו בתשלום או חינמי?
ספייפו כלי שהוא, הרמה החינמית שלו מאוד 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 בסיסית, מהר מאוד תעובר לגרסה בתשלום.
אוקיי. אז אנחנו עדיין נשארים בתחום הפרסום הממומן. אחד מהפרקים הממש האחרונים שלנו היה על רשתות פרסום. זאת אומרת, פרסומות שמופיעות באתרים ולאו דווקא בפייסבוק או בגוגל. ואנחנו רוצים לגלות מה המחרים שלנו עושים ברשתות פרסום.
נכון, אז... רשתות פרסום זה אותם בנרים ואותם פרסומות וידאו, סביר להניח שהמשתמש משתמש ברשתות פרסום, ואם הוא משתמש שם, סתם להביא תנועה, או אפילו ריטרגטינג, אני מזכיר לכולם, ריטרגטינג, הכי טוב להזכיר את זה דרך כלומר דוגמה של בוקינג, חיפשתי באתר של בוקינג מלון בוונציה, ומהרגע הזה כמעט בכל אתר שבו אני הופיע, בוקינג תדחוף לי מודעה, למה? כי הם צבעו אותי כאחד שמחפש מלון בוונציה, והרדפו אותי.
כמו שאני קיבלתי את SEM רש מפה והלאה ברגע שקיבלתי על זה.
בכל מקום.
זה ריטרגטינג.
אז בעצם כדי לגלות איזה מודעות המתחרים שלנו מפרסמים ברשתות הפרסום, אנחנו גם פה נשתמש באיזשהו כלי, והוא תוסף לכרום שאפשר להתקין, נקרא גוסטרי, נורא פשוט, הוא באמת חינמי. והכלי בעצם יכול להראות שאנחנו נכנסים לאתר של המתחרה, באיזה כלים הוא משתמש כדי לעקוב אחריי. זאת אומרת, באיזה כלי הוא צובע אותי, אתם לא רואים על זה, אני עושה במרכאות, באיזה כלי הוא צובע אותי.
נזכיר שבעצם הריטרגטינג הזה מתבצע באמצעות פיקסלים קטנים בדרך כלל.
כן, קוקיז.
פיקסלים קטנים
שנזרק אליי לברזר.
נתינרים או קוקיז.
נכון.
אני מניח שגוסטר יודע לעקוב, אוקיי, זה מה שבעצם קורה מאחורי הקלעים, כשאתה נכנס לאתר, ואיזה חברת פרסום עוקבת אחריו.
בדיוק, אז זה השני החלקים בעצם. איך צובעים אותי? שזה אני חושב פחות חשוב במובן של, כי הכלים עדיין פיקסל וקוקיז עדיין קיימים, וזה לא משנה לי אם אני עוקב אחרי רן לוי, באיזה כלים הוא צובע אותי, כי אני יכול להשתמש מספיק כלים. מה שיותר מעניין זה באיזה רשתות פרסום הוא משתמש כדי להציג לי את הפרסומות. סתם, אדרו לדוגמה זה רשת פרסום, ואתם תראו פשוט שורה של אדרו. עכשיו, את אחד הדברים יפים שגוסטרי עושים זה מציינים את כל רשימת הכלים שאתר נשתמש בהם ברקע בעצם, וליד כל כלי כותב מה המטרה שלו. כך שנורא קל לסנן את האלה שהם רשתות פרסום, כי כתוב לידם, אד נטוורק או משהו דומה, לכלים אחרים שהוא יכול להיות שמשתמש בהם לצרכים אחרים לגמרי.
אז שוב, אז זה נותן לנו איזשהו מושג לגבי מה עושה המתחרה, כדי שאנחנו בעצם נוכל לרכב על זה שהוא כבר, זאת אומרת, אם הוא משתמש ברשת פרסום X ולא ב-Y, נכון. כנראה שיש לזה סיבה, נכון. ואנחנו יכולים להבין מה הסיבה.
בדיוק, אולי. הוא הולך לאדרול, הוא הולך לקריטר, הוא הולך לפייסבוק אדס, אני גם יכול לעשות את זה. נורא קל, אז זה כבר נותן לי סוג של יתרון, כי סביר להניח שהוא ניסה כבר המון המון רשתות, אולי הוא לא ניסה את כולן, אבל הוא ניסה הרבה, וכנראה שאלה עובדות לו. אז נותן לנו סוג של יתרון עבורנו בלהבין איפה הוא נמצא. עכשיו, זה לקח אותנו קצת לאזור שבו אנחנו מתקדמים, כי אמרנו שהמודעות פרסום, בעצם המטרה שלהם היא לייצר טראפיק, אבל עכשיו מה עושים עם הטראפיק?
מביאים אותו לאיזשהו דף נחיתה באתר.
נכון. עכשיו, גם בעמודי נחיתה, אני יכול לעקוב ולראות איזה עמודי נחיתה המתחרה שלי משתמש, וסביר להניח שאם הוא בנה את עמוד הנחיתה בתצורה הזו, זה עובד בשבילו, כי הוא משלם המון כסף להביא טראפיק. נכון? עכשיו, כשאתה מביא טראפיק ואתה מביא מישהו לעמוד נחיתה, מה שמעניין אותך זה בעצם ההמרה.
אחוז ההמרה של כמה אנשים נכנסו לדף הזה, לעומת כמה אנשים קנו. אבל אמרנו גם בפרק הקודם, אתה לא באמת יכול לראות כמה אנשים קנו, כי זה כבר מידע נכון. שהוא מידע כבר מהצד השני של המסך הזה.
נכון, זה באמת חשוב להדגיש את זה.
אז מה אתה כן יכול לראות?
אני כן יכול לראות איך נראה העמוד. זאת אומרת, איך הוא בנוי. צבעים, והאם הוא כולל וידאו, תמונה. ומה המלל שהוא משתמש, ואיך בנויות הכותרות, ואיפה נמצאים כפתורי ה-call to action, buy me, או תכניס לנו את המייל שלנו, או דברים מהסוג הזה, איפה הוא מציין את המחיר. המון דברים שדיברנו קצת על איך בונים סקריפט של עמוד מחירה, ומזמין אתכם ללכת לעמודים קודמים. תראו איך דברים מסוימים מתחברים.
כן, הכל בסוף התחבר.
כן. אז יש לעמוד נחיתה תצורה מאוד מאוד ברורה, לפעמים זה עמוד נחיתה של תמונה ומקום להכניס מייל. זה עובד כנראה בשבילו. לעומת זאת, אתם יכולים לראות עמוד מחירה מאוד ארוך, שאתה גולל וגולל וגולל, באמצע יש תועלות ויש עוד הסברים, ופתאום יש וידאו של אנשים שמשתמשים במוצר והם מאוד מאוד מרוצים ממנו, עמודי פיטנס ודיאטות מאוד אוהבים את המבנה הארוך ומתיש הזה. אז אם זה הצורה שהוא בנה את עמוד הנחיתה, והוא כבר שילם לגוגל ולרשתות הפרסום על כל קליק של תנועה שמגיעה אליו, הוא ינסה להגיע לעמוד הנחיתה הכי טוב שהוא יכול. הוא כבר עשה A-B טסטינג. שוב, פרק שלם על A-B טסטינג,
תוכל לשמוע. יכול להיות שהוא מחזיק אצלו או נעזר בשירותיהם של מומחים.
קופירייטרס.
במיוחד אם זה מתחרה שהוא חברה גדולה ועשירה
נכון,
יותר ממך.
נכון, נכון.
ואתה יכול להרוויח מה שהמתחרים האלה עושים בעצם.
נכון. הוא כבר באמת השקיע בקופירייטר ובאנשי גרפיקה, ואם הוא צילם וידאו אז הוא חשב על הסקריפט של הוידאו. המון מחשבה הוא שקיע בעמוד נחיתה הזה. הוא עשה לי את העבודה. בוא נעשה משהו דומה. אני לא אומר אותו דבר. סביר להניח שזה לא יעבוד, אבל משהו דומה, ואפילו לשפר אותו, אם אתם רואים נקודות שבהם אתם רואים, יכולים לכתוב את ה-call to action בצורה יותר טובה, או שמדברת יותר טוב לקהל שלכם, קדימה, תשנו.
הקטע המשוויז הוא שאתה מן הסתם, כשאתה עושה את זה, יהיה איזה מתחרה אחר כך שיעשה לך את אותו דבר בדיוק. דג קטן, אוכל דג יותר קטן וכדומה, אבל זה העולם.
זה העולם. אז פה שוב נזכיר את הכלי שאני נורא אוהב, כבר הזכרנו אותו, SEM Rush, נלך לאזור של ה-Research Advertising, באותו מקום שדיברנו ומצאנו את מילות המפתח, אנחנו נראה את המפרסמים, והמקומות שבהם המתחרה שלנו מפרסם, כמה מודעות יש, ותחת, יש שם טאב כזה שנקרא Landing Pages, נוכל פשוט לראות את הכתובות המדויקות של עמודי הנחיתה. כלי קטן, מופיל אותנו לעמוד.
זה אפשר לראות את העמודים.
בדיוק. ואני יכול להתחיל להבין איך העמוד בנוי וממה הוא מורכב, ואיך הפורמט שלו נראה, אני יכול לדעת הכל.
ואני אגיד שברמה המעשית זה טוב, כי הרבה פעמים כשאתה נכנס לאתר של מתחרה, אתה לא יכול להגיע לדפי נחיתה סתם ככה.
נכון.
זה לא שאתה יכול לגלוש באתר ולהגיע לדפי נחיתה. בפעמים דפי נחיתה לא תמיד מקושרים בצורה כזאת קלאסית מתוך האתר, אלא מגיעות ישר מתוך המודעה שאתה נכון. לוחץ.
לא נמצאות בתפריט, לא נמצאות בדיוק. בגלישה רגילה, וזה באמת יוביל אותנו. אז זה בעיניי שימוש נפלא. כלי נוסף שאפשר להשתמש בו כדי למצוא את הכתובות של עמודי הנחיתה נקרא Keyword Spy. שימו לב לגמרי, ספיי, הכל סביב המילה של ספיי. באמת נוכל לראות. וכלי שלישי, ופה צריך לשלם עליו, זה סימילר ווב, שאנחנו נזכיר אותו בהמשך במובן נוסף.
חברה ישראלית, נכון.
באמת ישראלית וגאווה גדולה. באמת עושים את זה, יש להם המון יכולות, תכף נזכיר אותם עוד פעם.
אוקיי, אז דיברנו קצת על הנושא הזה של גם רשתות פרסום, דיברנו על דפי נחיתה, התחלנו לדבר קצת על הנושא של העתקת ושיפור המודעות של המתחרים. יש עוד כלים שיכולים להיות שימושיים לנושא של העתקת מודעות?
בוודאי, אז דיברנו קודם כל על SEM רעש, שאמרנו, תלכו ממנו, תראו את המודעות, וסביר להניח שאם הם בנו מודעה בצורה של הכותרת היא כזו, וזה השימוש במילים, וה-URL הוא כזה, והדסקריפשן, אותם שתי שורות בגוגל, נכתב ככה, שימו לב, במודעה של גוגל אין הרבה מקום. אתם צריכים
מאוד יעיל.
מאוד חד על מה אתה רוצה להעביר במשהו כמו 9-10 מילים, וב-4-5 מילים בכותרת. זהו, זה המקום שגוגל מקצה לך. אז סביר להניח שהם עבדו מאוד קשה וחשבו מאוד עמוק, ובאמת תאיבו כל דבר שמופיע שם. אבל יש לכם כבר את המודעה. קחו אותה, תראו אם אתם יכולים לשפר אותה, תשתמשו בה. כדי לייצר לעצמכם בסיס.
קבלו רעיונות.
בדיוק. לגדול. אז זה SEM רעש שהזכרנו. דרך אגב, אפשר להוריד למחשב, אחרי SEM רעש, שהוא נותן לך את זה, אתם יכולים להוריד למחשב, והוא ממש מפרק לכם את זה. כותרת, URL ודסקריפשן.
ספרדשיט כזה?
כן, כן, כן. אז פתאום אתם רואים 50 כותרות. תסתכלו על הכותרות שיש לכם. תראו אם אתם יכולים להרכיב מתוכם כותרת יותר טובה. תבחרו רק את הכותרות הטובות שנראות לכם. אתם לא חייבים להרכיב את הכל. אותו דבר תעשו עם הדסקריפשן. תעשו mix and match בין שני החלקים ותלבישו את זה כמו שצריך. מאוד נוח להוריד את זה לאקסל ומשם לעבוד. כלי נוסף שנקרא What Runs Where. מה רץ איפה?
זה גם שירות באינטרנט כזה, סרוויס.
כן, כן, נכון. שוב, אתם יכולים להיכנס שם ולקבל את הפירוט המאוד מאוד משמעותי של המודעות של המתחרים. אתם יכולים שם כדי למצוא מודעות של דיספלי, זאת אומרת, באנרים, SEM רעש, יציג את זה הפעם תחת טאב שנקרא Display Ads, בניגוד לקודם שזה היה Landing Pages, ושם באמת תוכלו לראות את כל הבאנרים, כל הגדלים, כל הצורות, כל המלל, כל הגרפיקה. אתם פשוט רואים את זה מול הפרצוף שלכם, ואתם רואים את כל המודעות שהם משתמשים. שוב, למה זה טוב? כי אם עכשיו יש באנר גדול, נגיד מה שנקרא טופ הדר באנר, קחו אותו, תראו באיזה צבעים הם משתמשים, כמה גדולה הגרפיקה של המוצר שלהם יחסית לבאנר כולו, איזה call to action הם שמים עליו. קנה עכשיו, מבצע 50% ועוד כל מיני מילים, או משהו הרבה יותר מעודן שהוא אפילו לא מדבר על כסף.
איזה גרפיקאי מוצלח עבד להם על הדברים,
נכון.
תראו את המקצועיות שלו.
בדיוק, תראו את זה לגרפיקאי שלכם, תנסו לראות משהו שאתם אוהבים ומוצאים חן ביניכם. חשוב להגיד, אתם יכולים לראות את ההבדל בין מודעות לדסקטופ למודעות למובייל. אם אתם מוצר שהוא כולו במובייל, אז עזבו, אל תלכו בכלל לחפש איך נראות מודעות לדסקטופ. לכו ישר למובייל ותבינו איך נראה, איך נראית מודעה שלהם. המון המון מידע שבעצם מציף אותנו, קחו את הצילומי מסך של המודעות שעובדות, לכו שבו עם הצוות גרפיקאים שלכם, תרכיבו מודעה שלוקחת מה שהם עשו כי זה עובד להם, תעלו את זה מדרגה. כשמדברים על ברנדים גדולים דרך אגב, הכלים שדיברנו, ימצאו אותם, אבל אני אישית יותר ממליץ ללכת לכלי שנקרא מוט, M-O-A-T. הוא פשוט עוקב אחרי קוקה קולה, נייקי, אדידס, רבלון וכדומה, ולאו דווקא אחרי כל אתר שמתרוצץ באינטרנט.
זה כלי ספציפי לברנדים גדולים.
נכון. והכלי האחרון שאני אזכיר, והוא מיועד למודעות פייסבוק, יש שניים בעצם, אבל הכלי שאני מאוד 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 אוהב, נקרא אד אספרסו, כמו שאתם שומעים, קפה אד. הוא אוסף בעצם את כל מודעות הפייסבוק שיש. הוא פשוט כל יום זוחל ברחבי הפייסבוק ואוסף מודעות. לא יודע להגיד אם זה הכל, כי ראיתי מספיק מודעות שהוא לא ידע להביא לי, אבל יש המון. כל מה שאתם צריכים לעשות, להיכנס אליו, להכניס את מילת המפתח, או את שם המתחרה, או את שם המוצר, והוא יביא לכם המון מודעות פייסבוק שפורסמו, ומכילות המילה הזו. מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לגלול, לחפש בכל מודעה, איזה מודעה מובילה למתחרה שלכם. דרך אגב, זה יגלה לכם על עוד כמה מתחרים שלא חשבתם עליהם.
שבכלל הכרנו אותם.
בדיוק. ותראו, ומה שאתם בעצם צריכים לקחת זה שוב את אותה מודעת פייסבוק, תראו את הכותרת שלה, תראו את המסר שלה, תראו את הגרפיקה שלה, תראו לאן היא מובילה, יש לה עמוד נחיתה. זה די רפטטיבי בעניין הזה. ברגע שגיליתם איך המתחרה שלכם נראה, מתנהג, מה הוא שם, לאן זה הולך, יש לכם המון מידע, תעבדו איתו. אני נורא אוהב את זה, זה ממש משהו שמאוד מאוד עוזר שהולכים לעשות קמפיין בפייסבוק, אז הכלי נקרא שוב אד אספרסו, יש לו גרסה חינמית, היא לא רעה, דרך אגב, המציאה הזו מתחבאת שם, בתוך
כן, איפשהו בין התפריטים.
בדיוק. פשוט תחפשו אד אספרסו, find Facebook ads, הוא הביא אתכם ישירות לעמוד הזה, הגרסה בתשלום שלו טובה, אד אספרסו באופן כללי, זה מקור נפלא להמון דברים שעובדים על טכניקות ועל מגמות שעובדות בגוגל ובפייסבוק, כך ששווה להירשם אליו בלי שום קשר. אני כל שבוע מקבל, זה נקרא Your Weekly Dose of Ed Espresso.
משחקים הרבה על הקטע
של הקפה. על הקטע של הקפה, כן.
אז בוא נשאר בתחום הזה של רשתות חברתיות, דיברנו על מודעות וכדומה, אבל מה לגבי הפעילות של מתחרה ברשתות בכלל? אני מניח שיהיו מתחרים שיש להם חשבונות, גם טוויטר, גם פייסבוק, גם אינסטה, קשה לעקוב אחרי הכל.
נכון, אז קשה את כדי בלתי אפשרי, בטח שאתה... אם זה מתחרה אחד, אז אתה פותח 5-6 טאבים, ופעם בשבוע נכנס וגולל ורואה מה עושה שם, בסדר. מה קורה שיש לך 2 ו-3 ו-10 ו-50? קשה.
שוק צפוף, כן, אז זה בעיה.
אז בעצם אנחנו... חשוב להבין, למה אנחנו עוקבים אחרי מה המתחרה שלנו עושה ברשתות החברתיות? אחד, כולנו מבינים שיש המון נוכחות ברשתות החברתיות, ורק הולכת וגדלה כל הזמן, בניגוד לאתרים או מקומות הקלאסיים. אז כדאי שנדע מה קורה שם. שתיים, זה מראה לנו קו מחשבה מסוים. אנחנו מסתכלים איזה מאמרים הוא מפרסם, לאיזה פוסטים, באיזה פוסטים הוא מפנה לינקים למקומות אחרים. לפעמים גולה שם איזה ראיון עם איזה מנכ״ל או מישהו בכיר בחברה שמדבר קצת על האסטרטגיה שלה ולאיזה מקום היא הולכת. אז הופך להיות נורא מעניין להקשיב. אנחנו רואים איזה ציוצים הוא מצייץ ומה דעתו על דברים מסוימים. זה נותן לנו את התחושה של מה המתחרים שלנו חושבים. זה קצת במידה מסוימת להיכנס להם לראש, לפחות לצוות השיווק שלהם.
שזה נורא מעניין, כי הרבה פעמים, זאת אומרת, שאני מסתכל על פעילות של אנשים ברשתות חברתיות, של נגיד פודקאסטים, אני תמיד מסתכל לראות, אוקיי, מה עושים הפודקאסטים האחרים, כשאתה מסתכל על מתחרים, אתה לא תמיד מקבל תשובה מדויקת רק מסתם לעקוב אחרי. נגיד, מי שעוקב אחריי, נגיד, בטוויטר, יכול לראות שכאילו אין הרבה פעילות בטוויטר, כי הציבור הישראלי בכללותו כן, נמצא בקאפ
טוויטר, לא חפשה את...
אבל ישראל. אם הוא היה משתמש באחד הכלים שאנחנו נדבר עליהם, הוא היה יכול לראות שפודקאסט אחד ספציפי, עושים פוליטיקה, בעיקר נמצא בטוויטר. למה? כי שם נמצא את הברנג'ה של נכון, כל העיתונאי נכון, פוליטיקה נכון, למיניהם. כן. אז היה קשה לך מאוד לגלות את זה, אם היית עוקב אחרי החשבון של רן לוי בטוויטר.
באמת.
זה סוג מסוים של דברים שאתה צריך לצלול יותר עמוק של לגלות אותם.
זה תמיד נכון, ואני מניח שמי שחי בתעשייה מסוימת, באזור מסוים, כן מכיר איפה הדברים המסוימים האלה קורים, ואם טוויטר פחות פעיל, אבל אינסטגרם, לדוגמה למותג לבוש, בוודאי זה המקום להיות בו. אוקיי?
אלה כלים יש לנו.
אוקיי. אז הראשון הוא נקרא שייר קאונט. בוא באמת באופן רגיל נכניס את הכתובת של האתר של המתחרה, בסדר? האתר שלו, לא הזה. מיד בעצם נקבל את כל הרשתות החברתיות שהוא נמצא. יותר מזה, הוא גם יראה לנו איפה הם פעילים בכל רשת חברתית, כמה פוסטים, ואז כל פוסט, כמה לייקים ושארים וקומנטים, וכל הדברים האלה. המון מידע בסיסי על כל מה שקורה אצל מתחרה שלנו, על כל הרשתות החברתיות שלו. זה אומר גם שאם למתחרה יש לנו 3 חשבונות טוויטר, אנחנו נדע על זה.
אנחנו נקבל 3.
בדיוק, בדיוק. ואם למנכ״ל יש טוויטר פרטי, גם את זה נקבל. הוא יודע לקשר את העובדות האלה. כלי שני שכבר הזכרנו, סימילר ווב. יותר מזה, סימילר ווב מראה לנו, מכל התנועה שמגיעה לאתר של המתחרה שלנו, כמה מגיע מחיפוש חופשי נקרא לזה באינטרנט, בגוגל בעיקר, הפניות, ממיילים, מלינקים, מאתרים וכל מיני דברים כאלה, וגם כמה מגיע מרשתות חברתיות, ובדגש על כמה מכל רשת חברתית. זאת אומרת, אתם יכולים...
זה מדהים, זה כאילו שיש לך הצצה לדף אנליטיקס
נכון.
של האתר של המתחרה שלך.
כן, הוא לא לעומק של האנליטיקס, אבל כן, בוודאי אבל מספיק.
מדהים שזה כן, בכלל אפשר, כן. ממש מדהים.
זה, פתאום אתה יכול להגיד, אוקיי, אני רואה שאצל המתחרה שלי, 50% מגיע מרשתות חברתיות, אצלי רק 20%, אני בטח עושה משהו לא נכון. בוא נראה מה עושה ברשתות החברתיות, כדי להביא כל כך הרבה תנועה. רגע, מתוך ה-50%, 90% מגיע מפייסבוק. בוא נראה את הפייסבוק שלו.
משהו קורה מעניין.
בדיוק. Okay. בוא נתחיל עכשיו לנתח את הפייסבוק שלו. זה השיטה וקו המחשבה של מי שעושה את זה.
גם זה יכול להיות כיוון ההפוך. אם הוא משקיע הרבה מאמץ בפייסבוק ואני רואה שלא מביא לו הרבה טראפיק, אז הנה, למדתי שאולי לא שווה להשקיע את המאמצים שלי.
נכון, נכון. למה? כי אולי קהל היעד שלי נמצא באינסטגרם, או בסנאפצ'אט, או ביוטיוב בכלל. אז זה גם משהו מאוד מאוד מעניין. הכלי השלישי שנזכיר נקרא social mention, הוא כלי קצת יותר רחב במובן של לעקוב אחרי מתחרה. כשנכניס את המתחרה, אנחנו בעצם נתחיל לגלות איפה המתחרה שלו מוזכר ברחבי הרשת. כולל אתרים אחרים, וכמובן כולל רשתות חברתיות. אז זה לאו דווקא הרשתות החברתיות של המתחרה שהוא בעצמו הקים, כי אם מישהו אחר ברשת חברתית אחרת בכלל הזכיר אותו, זה יעלה שם. בדיוק, זה יעלה שם. אנחנו יכולים לפלטר שם לפי טווחי זמן, כדי לראות את ה... ולעשות סורט לפי ה... למען לבעצם לפי התוצאות האחרונות. אנחנו מבצעים, כמו בגוגל, אנחנו יכולים לבצע אלרטים, ליצור לו מנגנון שנותן לו הותרות או התראות בכל פעם שהמתחרה שלנו, או אנחנו, טוב, עניין. מוזכרים, כלי נחמד, תמיד נמצא בארסנל, דוגמה עכשיו בסטארט-אפ שלי, אנחנו שמנו גוגל אלרטס, ושמנו סושל מנשן, ואנחנו מחפשים איפה אנחנו, איפה המתחרים, ואיפה אנשים מסוימים, שאנחנו חשובים לנו לעקוב אחרי מה הם אומרים, נמצאים באמת כל בוקר.
לא לפספס את הדברים החשובים.
בדיוק, יש לי סוג של דיילי דייג'סט כזה, מהיר שאני סורק אותו, ורואים יש שם משהו שקרה ב-24 שעות האחרונות. שווה, שווה. כדי לראות מה הם בדיוק עושים, נגיד בטוויטר, בוא נמצא את ההנדל הנכון שלהם. בסדר?
נגיד שההנדל בטוויטר, מי שפחות מכיר, זה השם המשתמש שלך, שטרודל רן לוי לצורך. נכון.
שימו לב שיכול להיות כמה הנדלים שונים, כי אם אני עכשיו ניקון, אז יהיה הנדל ניקון, הנדל ניקון קאמרה, ושניהם יכולים להיות של ניקון. בסדר? אז חשוב שתבינו את זה. כדי למצוא את זה, יש כלי שנקרא מרקטינג גריידר.
מרקטינג גריידר.
כן. שנכניס אליו את האתר של המתחרה, הוא ימצא לנו את ההנדל המדויק, הרשמי. בסדר, חשוב להגיד את זה, כי אתם יכולים לפעמים לעקוף אחרי איזשהו חשבון טוויטר.
שום בכלל לא קשור לניקון.
בדיוק, שום הוא מזכיר את ניקון כי הוא נורא אוהב אותם, והוא המעריץ מספר אחת של ניקון בעולם מזה עשרות שנים, אבל מה לעשות, הוא לא אתר רשמי. הוא באמת יראה לנו גם מנדלים אחרים כמובן, וגם כמות הטוויטים, את התדירות של הציוצים, כמה פעילות יש להם עם העוקבים, מאוד מעניין, בעיקר אם זה רלוונטי, כבר אמרת נכון, ישראל וטוויטר עוד לא התחברו.
אתם מאזינים לעושים שיווק. קובי גור. עושים שיווק. קובי גור.
יזמים וחברות הייטק, שימו לב, זו קריאה מיוחדת בשבילכם.
רשות החדשנות מזמינה אתכם להיפגש עם נציגי הרשות ב-DLD תל אביב Innovation Festival 2018 ולהכיר מקרוב את מגוון המסלולים המספקים מענקים, כלים והזדמנויות ליזמים ולחברות המפתחים מוצרים חדשניים. יום חמישי, 6 בספטמבר, בין השעות 10:02, ביתן 6, מתחם התחנה בתל אביב. ההשתתפות במפגשים חינם ומותנית בהרשמה מראש. לפרטים ולהרשמה חפשו DLT 2018 באתר רשות החדשנות.
אתם מאזינים לעושים שיווק עם קובי גור. עושים שיווק עם קובי גור.
כלי אחר כדי להבין מה המתחרים שלנו עושים ברשת חברתית נקרא טופסי. T-O-P-S-Y, ובו באמת נקליק על הציוצים כדי לקבל את כל המידע המפורט מה הם עושים בטוויטר שלהם, אוקיי? על מה הם מצייצים, איזה ציוצים מקבלים אחרי הרבה תגובות, או ריטוויטס, שנקרא ציוצי המשך. המון מידע הזה, אנחנו גם יכולים להשתמש בכלי הזה כדי למצוא את פעילות היוטיוב שלהם. וגם שם לראות איזה וידאו הם מפרסמים, איזה תגובות הם מקבלים, כמה תגובות, כמה צפיות, באיזה תדירות, המון מידע על שני ערוצים, טוויטר ויוטיוב, הכלי שאתם רוצים להשתמש בו נקרא
טופסי.
טופסי. והכלי האחרון שאני אישית ממליץ עליו, הוא לא זול, אני כבר אומר, אני חושב שהוא משהו כמו 100 פלוס דולר לחודש, נקרא בז סומו.
בז סומו, סומו כמו הספורט?
כן, כן.
ספורט. שני גברים גדולים דוחפים אחד את השני.
זה עדיין ספורט. אז באמת בז סומו נותן פירוט מלא, באמת מלא, של קלוי, כל הפעילות, ברמה של כל פוסט, כל ציוץ, לייקים, שרים, ריטוויטס, הלינקדין, פינטרסט, הרבה הרבה אינדיקטורים, סושל אינדיקטורס, מה שנקרא, חברתיים על כל הרשתות החברתיות של המתחרים, הוא מאוד מאוד מקיף, הוא רחב בטירוף, אפשר לתבוע בו די בקלות, אבל בגלל שהוא כזה רחב, בגלל שהוא מביא כל כך הרבה מידע, הוא כנראה גם עולה, הוא באמת ברמה אחרת מכל הכלים האחרים שהזכרתי עכשיו, וממנו אפשר באמת ללמוד המון. עכשיו, למה זה טוב? קודם כל, כי אם אני רואה מה המתחרים שלנו, מה הם עושים, מה הכתבות שהם עושים עליהם טוויט, איזה עמדות הם מציגים, איזה נושאים הם מעלים שם, מה הם מעלים בפוסט, מה הם מעלים ביוטיוב.
איזה פוסטים מביאים הכי הרבה אינגייג'מנט עם הקהל אולי?
אז אני יכול בעצם לעשות משהו דומה, ועל ידי זה להגדיל את כמות העוקבים שלי, ברשתות החברתיות שלי. להגיד לקומיוניטי מנג'ר, דרך אגב, הייתה כתבה על מקצועות שלא היו לפני 10 שנים, ועכשיו יש, להגיד לו, תקשיב, לך שב על הכלי, תלמד מה המתחרים שלנו עושים, אחרי חודש אתה כבר, הוא כבר די בעניינים, עכשיו תייצר לי אסטרטגיה שמביאה אותי ואוספת אליי את העוקבים ברשתות ההם של המתחרים שלי, תביא אותם אליי. עכשיו, מכיוון שאין מה לעשות, אמרנו, העולם נמצא ברשתות החברתיות, אז גם שם אני אתחיל לפרסם להם, אני כבר בונה לי את הקהל מאמינים שלי. הנה אסטרטגיה מסוימת שיכולה להתחיל במעקר אחרי מתחרים, לאיך הרשתות החברתיות שלי מתמלות בעוקבים ובקהל מאמינים שלי, ואז מה אני עושה איתם.
מקצר לך את הדרך, כאילו, עושה לך איזה שורטקאט מסוים.
בדיוק, בדיוק.
אוקיי, ברנדינג. ברנדינג זה גם איזשהו נושא גדול מאוד, שעוד לא עשינו לו פרק שלם לפי דעתי, כל הנושא הזה של ברנדינג.
כן, הוא ידרוש כמה פרקים לדעתי, הוא באמת, הוא גם די אמורפי למען האמת. במילה כללית, זה מה הציבור חושב עליך, כשאתה אומר לו קוקה קולה?
מה התחושות והאמונות והרגשות של הציבור.
נכון, אז זה מיתוג.
אז אני פה רוצה לדעת את למצוא מה המותגים של המתחרים שלי, זאת אומרת.
זה לא השמות מוצרים כמו מה אומרים על המתחרה, איפה הוא נמצא, כמה מדברים עליו. זה סוג של איפה אנחנו נמצאים, איפה המתחרה שלנו בעצם נמצא ברמת הברנדינג שלו, כמה הוא חזק, כמה הוא רחב, כמה הוא באמת משפיע, כמה הוא חזק. כשמדברים בעיקר בחברות בינוניות וצפון על בוא נבנה את המותג שלנו, לזה מתכוונים, שמחר בבוקר, בתוך התעשייה שלהם, שיגידו, חברת ABC-E, אז יהיה ברור קודם כל, מי זו חברת ABC, מיד ידעו מי, ומי המובילים שלה, ומה היא מייצרת, ובמה היא חזקה, וכמה עולים המוצרים, ואיזה מוצרים יש להם, זה כאילו סוג של מידע שנטוע בראש של הקהל יעד באותה תעשייה. זה לא חייב להיות עולמי, כמו קוקה קולה או מקדונלדס, בסדר?
כן, אבל אני חושב שכמעט כל תעשייה יש איזשהו מותג שהוא המותג הכי גדול, הכי נכון. מוביל, זאת אומרת,
הכי טכנולוגי, זה, הכי מוכר.
אם אתה משחק הוקי, אני מניח שיש את היצרנית בדיוק. מקלות ההוקי, שהיא ה-go-to, נכון. הסטנדרט של כולם, היא בנתה את המותג.
לך לכל חובב צילום, ניקון וקנון.
בדיוק.
פרוג'י יופיע שם ועוד כל מיני. לך לעולם הטניס, ווילסון והד, ובטח אני פספס אחד או שתיים.
זה חלק מהאסטרטגיה של הרבה חברות ששמות את שנייק שמה את הסמל שלה על רוג'ר פדרר, זה הסיבה.
או בכל מקום לטובת העניין בעולם, סתם על נייקי. נייקי נותן ספונסור שיפ קרוב ל-2,000 שחקנים בעולם, ומעל ל-500 קבוצות. בענפי ספורט שאני בטוח שלא שמעת עליהם.
אבל מי שצריך לדעת, מגלה. אז איך אני מוצא את המיתוג של המתחרים שלי?
הדבר הראשון, גוגל טרנדס. כלי חינמי, מאוד פופולרי. כנסו לגוגל טרנדס, תכניסו את שם המותג. תראו כמה מדברים עליו, תראו כמה מדברים עליו לאורך זמן. כשאני אומר כמה מדברים, למעשה זה כמה מחפשים אותו בגוגל. זה הגדרה יותר מדויקת. ועל אם אתם רואים עלייה, הם עושים כנראה משהו ברמה של חיזוק המותג שלהם. אתם רואים ירידה, כנראה שהם לא עושים מספיק, אבל זה כבר מידע מעניין. Mm-hmm. אולי אתם יכולים לתקוף שם. אתם יכולים באותה מידה להכניס את שמות המוצרים. זאת אומרת, לא יודע, מצלמת ניקון DSLR, 750/AB. לא יודע אם יש מה מצלם, כנראה שלא. אז אתם יכולים לראות כמה מדברים עליה, כמה מדברים עליה לאורך זמן בתקופה שאתם מגדירים, זה מאוד מאוד חזק. יותר מזה, כנסו לגוגל, תייצרו, לגוגל יש כלי שנקרא גוגל אלרטס, תכניסו את שם המתחרה, תכניסו את שמות המוצרים שלהם, ותתחילו לראות בעצם לאורך תקופה, והיא לא ארוכה בדרך כלל, פתאום איזה כתבות ואיזה יחסי ציבור ואיזה PR'ים המתחרה שלי עושה. כי אם עכשיו קנון, הוציאו PR על מצלמה חדשה שהם הוציאו, עומדים להוציא, אתם תקבלו ביום אחד מבול, בדרך כלל שעושים PR זה מבול.
כן, יוצא בת אחת.
ואתם תראו את זה בכל הרשתות שבהם הם מוצאים את ה-PR הזה. אתם יכולים להשתמש באותם רשתות בדיוק, ל-PR הבא שלכם. אתם רואים כבר את התפוצה. אז ייתן לכם המון המון מידע בעצם איך הם בונים את המותג שלהם, מה השלבים שהם עושים את זה, איזה נקודות הם מדגישים, איזה מחשבה עומדת מאחורי כל פרסום וכל כתבה וכל... לפעמים אתם תראו כתבה לא טובה. זה בעיניי אולי יותר שווה מכל PR או יחסי ציבור שהם הוציאו. למה? כי כתבה לא טובה מאפשרת לכם להיכנס, מישהו פתח לכם סדק, ואתם מוצר שלכם יותר טוב, אז יום אחרי זה כבר להוציא כתבה כמעט בתפוצת העולם, על כמה המוצר שלכם חזק בנקודה הזו.
בנקודה שבו המוצר השני לא
הוציא. בדיוק, קיבל בראש.
דרך אגב, גוגל טרנדס זה באמת כלי חזק מאוד של לראות מגמות, לא סתם כאן השם שלו זה טרנדס, רק יותר דוגמה, אני יכולתי לראות את המגמה של התחזקות פודקאסטים בישראל, הרבה הרבה לפני כולם, בגלל שעקבתי אחרי מילה פודקאסטים בגוגל טרנדס, וראיתי כבר מינואר 2017 את העלייה בנפח החיפוש אחרי המילה הזאת, יכולתי להגיד לדניאל, השותף שלי, תשמע, איפשהו בתחילת 2018, אנחנו נתחיל לקבל הרבה יותר פניות ועניינים, וזה בדיוק מה שקרה. כן. זאת אומרת, ידענו להגיד למשקיעים שלנו מראש, בשיבות דירקטוריון, לשם אנחנו הולכים וצדקנו. אז תעבדו עם זה חכם, זהו מגמות.
אני אמשיך עם זה, זו דוגמה מצוינת, ואחד הדברים שאנחנו יושבים עכשיו עם לא מעט חברות פרסום, בעיקר בחול, על התחום של הסטארט-אפ שלי, התחום נקרא אינפלואנסר מרקטינג, ואתה יודע, אתה יכול לנפנף המון בידיים ולהגיד להם כמה זה שווה וכמה זה גדול וכמה זה מתקדם וכמה כל העולם מתחיל להשתמש, בואו תשתמשו גם אתם. הפסקנו להשתמש, אומרים שתמונה שווה 1,000 מילים, לקחנו את גוגל טרנדס והכנסנו את המושג קונטנט מרקטינג, שזה אזור ששווה, זה תחום של מיליארדי דולרים בשנים האחרונות, והראינו איפה אינפלואנסר מרקטינג נמצא לאורך 4-5 שנים האחרונות שם, ואתה רואה קפיצה של... הקונטנט מרקטינג הוא כזה סוג של קו ישר, והאינפלואנסר מעליו בערך פי 5. גמרתי את הדיון באותו רגע.
המגמה הייתה ברורה להם. הנה, יש לכם כלי שיכול לעזור לכם.
כלי שמאוד מאוד יכול לעזור. נזכיר כלי אחרון, הזכרנו אותו כבר, סושיאל מנשן. באמת באותו מקום, תכניסו את שם המתחרה שלכם, את שם החברה. תוכלו להבין מראש את כל המקומות שבהם היא מסתובבת, כל הרשתות החברותיות שמזכירים אותה, את כל הפוסטים, את כל החדשות, את הסנטימנט, אם חיובי או שלילי, אם עכשיו איזה חברת משקעות מתגלה לה, מה היה עכשיו לאחרונה, יפאורה, תבורי, יעשו ריקול, תות בננה. אני מניח שהסנטימנט לא היה חיובי, גילו שם איזה טעם לא טעים.
טעם לוואי, כן.
אם אני חברת משקעות מתחרה שיש לי גם תות בננה,
זה הזמן לדחוף.
זה הזמן לתת בראש. מיד קמפיין חוצות, מטורף. יותר מזה, אתה רוצה לדבר על ערך בריאותי ובקרת איכות ועוד כל מיני דברים שאפשר להשתמש בהם כדי לתת בראש למתחרה. הנה כמה שימושים קלים כשאתם עוקבים אחרי מה המתחרה שלכם עושה. באמת, כל הכלים האלה, גם גוגל אלרטס, גם סושיאל מנשן, לא צריך להפוך את זה ל... אני קורא לזה לאיזושהי אובססיה לעמותה, למתחרה שלך, כל 5 דקות לבדוק מה עושה. מגיע בבוקר, 20 דקות עובר על מה היה, מסמן אם יש משהו
מקבל
רלוונטי.
מקבל מודיעין כזה רלוונטי.
6 מ-7 מימות השבוע, אני אחרי 20 דקות לא מצאתי כלום זורק לפח, יום אחד מוצא משהו מעניין, הופך את זה למשהו יותר פרקטי. זה בעניין של מיתוג.
אז דיברנו על הרבה הרבה דברים, דיברנו על גוגל אדוורדס, דיברנו על רשתות פרסום, מודיעין נחיתה, סכם לנו את כל העניין הזה, קובי, לקראת
הסוף. אז בוא נתחיל באמת בלמה. צריך לעקוב כי המתחרים שלכם נותנים לכם היום המון מידע עסקי. הם פשוט חושפים את זה. עכשיו, הם לא עושים את זה בכוונה, זה פשוט חשוף ברחבי האינטרנט. אם זה חשוף...
זה טבעה של האינטרנט.
כדאי שנאסוף את זה, כדאי שנסתכל על זה, כדאי שננתח את זה. הזכרנו פה המון כלים ושיטות ואיפה ומה לעקוב, אבל למה עושים את זה? אחד, כי אתם רואים מה המתחרים שלכם עושים, במה הם ממוקדים, איך הם עושים את הדברים, כמו עמודי הנחיתה והמודעות. ואם אתם יכולים לקחת את המידע הזה, ואתם חושבים שאתם יכולים לעשות יותר טוב, אז בכל מקום שהם נמצאים, אתם תימצאו לפני.
זה במיוחד טוב, אני חושב, למי שמתחילים את צעדיהם אולי בתחומים השונים, זאת אומרת, עסק בראשיתו, אם יש לך מתחרה שכבר פעיל כמה שנים, אז הוא למד דבר אחד או שניים שאתה לא יודע, זה טבעו של עולם, אז הנה, תלמד מה שהוא למד,
נכון.
לפחות בחלקי.
אל תתחיל מאפס ידע. זה באמת אחד הדברים ששווה להזכיר. אם אתה מתחיל אתר אינטרנט חדש, תחום פעילות חדש, המתחרים שלך כבר עשו המון עבודה בדרך. תשתמש במידע שלהם, בדיוק, זה ממש טוב.
בסדר גמור, אז אנחנו מקווים שעזרנו לכם ככה לקבל מושג יותר טוב כשאתם מתחילים את הצעדים הראשונים של העסק שלכם, או אם אתם נכנסים חזק עכשיו לעולם של הדיגיטל, זה הכיוון. מה יהיה לנו בפרקים הבאים, קודם?
אני חושב שהולכים להיות עכשיו הרבה מאוד פרקים מאוד מאוד מעניינים. קודם כל, הפרקים הבאים יעסקו, בעצם אני מראיין מנכ"ל של חברת פרסום, מאוד מאוד מעניין, הוא כבן אדם והחברה שלו.
שמור אתכם במתח.
כמתח לפרק הבא, אנחנו מדברים המון, זו חברה שמתמחה בעצם בפרסום במדיה חברתית. כל העולם כבר יש תנועה של כמה שנים כבר לשם, וזה הולך ומתחזק כל הזמן, והיא חברה שבאמת מתמחה בתחום הזה, בגלל שהיא כל כך מתמחה, היא נרכשה על ידי אחד ממשרדי הפרסום הכי גדולים בעולם. ואנחנו מדברים המון על תוכן, סוגי תוכן, לאו דווקא תוכן שדיברנו עד עכשיו, פתאום יש עולמות חדשים של לייב, ושל מה שנקרא in real life, שמשתמשים בו.
פייסבוק לייב שאתה מצלם ומשדר בכל
העולם. בדיוק, אבל עוד המון המון כלים אחרים שהם שם, וידאו ושימוש במשפיענים. אנחנו מדברים על סנטימנט ואיך יוצרים סנטימנט ואיך מכינים קמפיין. אני חושב שהולכים להיות 2-3 פרקים מאוד מאוד מעניינים בתחום הזה. ומיד אחר כך, או כמעט מיד אחר כך, אנחנו נכנסים לסדרה של פרקים על e-commerce. eBay, Amazon, AliExpress, Dropshipping, Shopify.
זה עולם כזה ענק.
איך עושים את זה? מה עושים עם זה? נדבר המון על טכניקות וכלים, למה בשיטה מסוימת ולא בשיטה אחרת. כמה אפשר לעשות שם? רגע, זה רק עסקים או זה גם אני? אצי, שהוא בכלל לכאורה לעבודות יד ואומנות, אבל מסתבר שהרבה יותר מזה שנמצא שם. נדבר, ואני מקווה להביא לרעיונות כמה מומחים בתחום, כולל אנשים שהתחילו ונכשלו ואו לא הצליחו, ואולי ללמוד קצת מהניסיון
שלהם. זה האנשים הכי מעניינים
שם. נכון, ובאמת זרקו את הכפפה והמשיכו הלאה בחיים שלהם. אני לא יודע כמה פרקים זה ייקח, אנחנו עדיין באמצעיתו של מחקר מאוד מאוד עמוק, אבל אני יכול להגיד לכם שאני כבר מסתכל על זה כמה שבועות, ומהמידע האישי שלי, כשעסקת בזה, הולך להיות סופר מגה מעניין.
תודה רבה, תודה רבה לקובי, היה בהחלט מרתק. לטובת המאזינים שלנו, אני יכול לספר על פודקאסט חדש שהעלינו להעביר שבוע שעבר, הוא נקרא מכישלון להצלחה, פודקאסט שהפקנו עבור בנק דיסקונט, דיסקונט עסקים. למה אני חושב שזה מעניין למאזינים שלנו? מכיוון שזה פודקאסט שמספר את סיפורם של כל מיני בעלי עסקים קטנים ובינוניים, איך הם התחילו התחלות קשות, סיפורים אישיים שחלקם סיפורים ממש לא פשוטים, הכישלונות האלה, איך הם התאוששו מהם, ואיך הם אחר כך צמחו ולמדו. זאת אומרת, זה גם משהו שמביא לך הרבה השראה, וגם משהו שיכול ללמד אותך לפעמים ברמה המעשית. רק בתור דוגמה, אחד הסיפורים היותר זכורים לי, ככה מהפרקים שכבר עלו לאוויר, סיפור על מנכ"ל של עסק משפחתי קטן, שאבא שלו היה מייסד, והבן הלך בעקבות אביו, אבל מהר מאוד יש פה פערי דורות, הבן חי בעולם הדיגיטלי, האבא לא כל כך מכיר את העניין הזה, זה בא לידי פיצוץ, שיש לו השלכות משפחתיות, והבן עזב את העסק, אבל אתה יודע, הפרק, זה נקרא מכישלון להצלחה, בסוף הכל סוף הכל טוב, אבל זה סיפורים מרתקים, אם זה מעניין אתכם, ונשמע לי של הקהל של עושים שיווק, זה יכול להיות מאוד רלוונטי, אז חפשו את האפליקציה שלנו, אפליקציית עושים היסטוריה, באנדרואיד, חנות האפליקציות, זה נמצא שם בפנים. חפשו מכישלון להצלחה בכל אפליקציות אחרות, כולל האפליקציה באייפון וכדומה, וכמובן באתר הבית שלנו, runlevy.com, שם תמצאו גם את הדף של עושים שיווק, עם כל הפרקים הקודמים של עושים שיווק, ויש לנו כבר, כמה, לא יודע, עשרות.
אני חושב שעברנו את 40.
עברנו, כן, בהחלט. אז תודה רבה לכם שהזנתם, תודה רבה לך קובי.
תודה רבה.
נשתמע בפרקים הבאים. להתראות.
עושים שיווק עם קובי גור. לפודקאסטים נוספים ולהצטרפות לרשימת התפוצה של התוכנית, בקרו באתר הבית של רשת עושים היסטוריה, בכתובת runlevy.com. או הורידו את אפליקציית רשת עושים היסטוריה שבחנות האפליקציות של אנדרואיד.